אפי השבוע ראה סרטון שהיה ויראלי.
במאקו.
במאקו. אנחנו נשים את הסרטון ואז אפי יגיב עליו.
אני אלמה, ונמאס לי. נמאס לי שההורים שלי אומרים לי כל הזמן, תעזבי כבר את הטלפון. הם אומרים שזה רע בשבילי, שזה הורס לי את העיניים, שזה מטמטם את המוח. תגידו, אם זה כל כך רע בשבילי, למה אתם עושים את זה בעצמכם כל הזמן? למשל ביום שישי, כשאני חוזרת מבית הספר ושני ההורים שלי בבית, אני נכנסת לסלון ובבית יש דממה. אפילו לא היי, העיניים של שניהם בתוך הטלפון. או אם בערב משעמם לי ואני מבקשת מההורים שלי לשחק איתי במשחק קופסה. אבא אומר לי, תבחרי משחק, תסדרי ואני בא. אני בוחרת, מסדרת, ונחשו מי לא בא. למה? כי הוא בדיוק קיבל מייל חשוב מהעבודה. האמת אני מבינה, אני יודעת שלפעמים אתם מתעסקים גם בדברים חשובים. שיש לכם מיילים דחופים או אס-אמסים שצריך לענות להם, ואפילו דברים שקשורים אליי. אבל לא יכול להיות שתגידו לי לעזוב את הטלפון כשהעיניים שלכם כל הזמן בתוך המסך. וזה לא שאני רק בטלפון, אני עושה המון דברים. אני לומדת, הולכת לחוגים, נפגשת עם חברים, משחקת, מנגנת, כותבת, וכן, לפעמים אני גם קצת מול הטלפון ובמחשב. אבל ההורים שלי, הם כל הזמן שם. אז אם אתם רוצים שאני אתנהג אחרת, תנו דוגמה. אל תגידו לי לעזוב את הטלפון לפני שאתם עוזבים אותו, בעצמכם. וזה לא רק המסכים. רוצים שיעבור במעבר חצייה? תעשו את זה גם אתם.
טוב, טוב, אני לא יכול לשמוע את זה. לא טוב, את תסתמי את הפה של הרלמה. עכשיו אני רוצה לענות לזה, כן?
תענה.
אני שמעתי את זה.
כן.
למזל לי הבנות שלי עוד לדבר ככה. כי אני שם אותם מול טלפון והם לא למדו לדבר מאז.
כן.
אבל זה מה שיש לי להגיד לאלמה. כן. את יודעת למה אני על טלפון כל הזמן? כי אתה רס לי את החיים יפישרית. את רוצה לשחק בקופסה? זין, את רוצה לשחק בטלפון, זה מה שאת רוצה. אני רציתי לשחק בקופסה, אבל לא, אתה על הטלפון הבא, אתה טלפון הבא, אתה לטלפון הבא, אתה יודע למה? כי את חופרת פה, את חופרת. במיוחד את אלמה. למה היא הולכת למאקו? היא לא יכולה לדבר עם ההורים שלה? עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחד לאלמה. תסתמי את הפה הקטן שלך. אין לך מושג על מה ההורים שלך ויתרו, כדי שאת תכני, אני מנגנת ואני הולך לפסנתר, למה מי מסיע אותך? מי שילם על זה? למה עונים על למה הבא על האייפון כשהוא מדבר איתך? כי לאבא יש אימייל מהעבודה, ואם הוא לא נעלה אימייל זה, יפטרו אותו, ואז לא תהיה בפסנתר במשחק קופסה שלך. את תהיה ברחוב, פאקינג תבררי ברגים תוציאי מתוך טלוויזיות, ותשימי אותם בפה במקום שיניים. תעזבי את הטלפון, תעזבי את הטלפון. אני יכול להשן קרק מולך בסלון, ונגיד לך, ממי, תביאי את המציאית, ואת תגידי, יו, אבא, תודה. בגללך אני בחיים, ויש לי מה לאכול. ועם המציאית הזאת, אולי תוכלי אחרי זה, גם להליק סיגר, ונרגע מהדברים שאני אומר. אז על מה יקרה? מה זה הוידאו חרה הזה? תסתמי את הפה.
אפי.
כן.
מה יש לך מקיבוץ מעברות?
שום דבר. נשמע כמו שם של קיבוץ.
לא, מישהו שאל. מישהו שאל מאיפה כל הדוגמאות האלה יפות על קיבוץ מעברות.
נשמע, אתה יודע, מעברות, נשמע כמו מעברה, מעברות, נשמע כמו, כאילו אם אתה מחפש קיבוץ קלישאתי כזה, עם ניואנסים.
עם דרמות. עם מיני דרמות.
עם דרמות של אשכנזים.
בוא תיתן את הרקע.
בוא תיתן את הרקע.
אני אתן את הרקע. אני אתן את הרקע. יש איזה פודקסטרית שהעלתה פוסט לרגע, שבו היא מאשימה את השותף הקודם שלה לפוסט, שהוא זרק אותה מהפודקאסט. לא סתם הוא זרק אותה מהפודקאסט, עכשיו הוא טען שיש להם הכי הרבה הורדות בעולם. או משהו בסגנון. אתה יודע, הם עלו ל-250 אלף הורדות, כל שעה מורידים אותם. בסגנון, והיא אומרת לא יכול להיות, וכולו וכולו. ואז הגיבו לה וחסמו את הפוסט מקומנטים והכל, ואז היא הורידה את הפוסט. איזה מזל שאני ישר רואה פוסטים כאלה, אני ישר עושה להם סקרינשוט. שלחתי אותו אליך לתגובה, ואז באת לי באיזה אנקדוטה מטופשת על קיבוץ מעברות. עכשיו אתה... תיתן את זה עם המבטא, נכון? היא אשכנזי.
אני לא זוכר מה כתבתי בדיוק, אבל הנקודה שלי, ושאני אומר לך תמיד, תראה, אתה באת אליי, התחלנו לפני 3 שנים את הסיפור הזה של הפודקאסטים.
קצת יותר, אני חושב.
ואמרת לי, זה וסטארט-אפ כזה, ואנליטיקות, וסרברים, ויש בעיה כזאת, ויש בעיה כזאת, ויש בעיה של מונטיזציה, ואמרתי לך, תקשיב, כל עולם הפודקאסטים זה רבע נוט ביוטיוב. זה כאילו אפס של כלום של מרקט. וגם אם מי שיפתור
למה? יש פה, אני חושב, עשרות שקלים.
מה זה? תרסרים. ואז אמרתי לך שזה פשוט כאילו כאילו, ואז התחילו, אתה יודע, גיקונומי התחילו, ואז היה את רשת גיקונומי, ואיך קוראים לו, רן לוי, ועושים היסטוריה, עושים תנ"ך, עושים ביד, עושים קרישה.
מה אתה, יש פודקאסט חדש, עושים ביד?
עושים ביד, כן.
זה מהרשת הזאת?
יש לך פרקים שנשמעים יותר, יותר עם בזילין, יותר נראה, אתה שומע כזה, יש פרקים שנשמעים יותר חיכוכיים, יש שיחות עם מאזינים שעושים
הלו? הלו?
שלום, מדבר משה מקיבוץ עץ הזין. טוב, משה, מה יש לך להראות לנו?
רציתי להמליץ.
אתה יודע, זה היה משה? וגם אני...
ממליץ על גרב.
ולזוכים, יהיה חולצה וקרם ידיים.
גרב משומשת. בפודקאסט המעולה, איר הסל, שמוקלט פה בכלא, בכלא בסקרמנטו, אני חושב.
סן קוונטין.
בסן קוונטין.
זה לא סקרמנטו.
צפוני, בברקלי, איפה זה?
זה מעבר לגשר. זה לכיוון סונומה כזה.
כן, הפנינים האמיתיות מופיעות תמיד בסוף. אז הם סיפרו על ה... יש להם איזה בדי כזה. מה זה, מה, כל הזמן מדברים על הבדי, בדי, בדי, שאתה... יש לך שותף בחדר, אז מה... אתה צריך להיות לכבד את הבדי שלו. ומה זה הבדי שלו? הבדי שלו זה גרב. והגרב הזה, הם בתוכו מגלגלים מגבת. ועל המגבת הזה הם עושים מים חמים וקרם ידיים. וזה במקום לעשות ביד. ולכל אחד יש רימת שלו שם.
מה זה במקום? זה לעשות ביד.
כן, אבל זה עם כלי. כמו הפלשלייט.
זה להשקיע בלעשות ביד.
זה להשקיע, זה להשקיע.
אתה יודע, כשהייתי ילד בן 17, אז הייתי חזק...
תינוק.
ב-BBS'ים.
כן.
ב-BBS'ים היית...
איזה גלקסי, איזה... מה היה אז כשהיית בן 17?
One Man Crew היה חזק בארץ, היה לו איזה 9 קווים.
כן.
אבל אני לא רוצה לרדת לדבר הזה.
לא רוצה להיכנס לדברים רציניים.
לא, אבל היה לך Wars. אתה זוכר היה קטע שהיית מוריד Wars. W-A-R-Z, שזה היה משחקים פרוצים ותוכנות, ובווארזים... זה בעצם היה חלקים של קבצים דחוסים, שהיית יכול להוריד את ה-Windows, Office... היית יכול להוריד כל דבר בעולם. ו...
בתיאוריה.
ומעבר ל-Wars היה אימייל. כן. שזה היה כאילו, היית מוריד את האימייל שלך דרך...
הפידונט, כן.
כן. והיה בולטן בורד, וגם היה קבצי טקסט של האקרים ווארזרים. זה ככה היית קורא, כמו שם אתה קורא פוסטים ובלוגים של אנשים, היית מוריד קובץ נקודה TXT שמישהו היה שם בשרת שלו, וככה כל פעם מעדכן את זה. והיה איזה בחור שהיה עושה האקינג לכל מיני דברים, נגיד בלו בוקסינג, אתה יודע מה זה?
כן.
שככה היית מתקשר בחינם על זה שהטלים שהיית מייצר דרך איזה קופסת מתכת. ואחד הדברים שהוא אמר זה איך הוא hacking masturbation. קראתי את זה בדיוק כשאני גיליתי את העולם הזה. והייתי בן 34, סתם לא. כשאני גיליתי את הדבר הזה, ואחד הדברים שהוא חקר, מה יכול להיות החוויה הכי קרובה למין,
כן.
שאתה לא יודע מי כותב את זה, זה פסדונים כזה, אתה יודע, אז באמת פסדונים זה פסדונים, זה לא איזה ניימטג בטוויטר, והוא גילה שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לקחת חזה אוף.
נו, יש את, יש ספר של פיליפ רוט שנקרא Portnoy's Complaint, ששם הוא לוקח, הוא מוצא כבד אוף שאימא שלו הפשירה על, על השיש ומונן פנימה.
אז אולי זה מגיע מזה, אבל אני זוכר עד היום, אתם איך זה...
באמת, נו,
זה... זה 20 שנה, יותר. כן. 20 משהו שנה, והוא מספר שאתה לוקח חזה אוף, אתה שם אותו במיקרו ממש ל-10 שניות, שרק הבחוץ יהיה חם, ואז אתה מגלגל אותו,
כן.
וזה הפלשלייט הכי טוב שיש. והוא אומר שזה כאילו הכי קרוב. חוץ מזה שכנראה אין לך סלמונלה בזין, אבל אתה כנראה שזה הכי קרוב שיש. עכשיו, מה זה לא?
אני חכה, אני רוצה לדבר על Portnoy's Complaint. יש לו שם את ה... יש שם את הקטע של האוננות. אחד ה... הוא מופיע ב-10 of the all-time greatest masturbation scenes in literature. ואני אקריא, אני אתרגם את זה? מה אני אגיד את זה? הנה. לא, זה מ-10. כאילו, אני תכף אמצא את זה. תמשיך לדבר בינתיים. ב-Ulysses, Our Lady of Flowers, Tampa, As I Lay Dying. איפה זה?
אני לא חושב שצריך את הדקויות האלה בשלב הזה. אני די סגרתי לך את הקטע.
לא סגרת לי את הקטע.
אתה לא מוסיף בשלב הזה.
רגע. אני אנסה לעשות תרגום סימולטני. בזמן שאני קורא את זה באנגלית, אני אתרגם את זה לעברית. מתוך Portnoy's Complaint של פיליפ רוט.
מה זה ספר?
בוודאי, זה הספר הראשון של פיליפ רוט, שהפך אותו למשהו, שאתה לא יודע אפילו מי הוא. הוא ספר יהודי.
זה זה שאשתי אוהבת, שכתב איזה ספר, לא, לא נראה לי.
אני לא יודע. טוב, אני לא אקריא את הקטע הזה, אני אשאיר את זה, מה שנקרא, כ...
חידון למאזינים?
לא, תרגיל למאזינים.
יפה. על מה אתה רוצה לדבר חוץ מעוננות?
תראה.
התחלנו לדבר על קיפוץ מעברות, כן.
כן. אני רוצה לדבר על אלדד ציטרין.
מי זה?
אלדד ציטרין הוא...
יוצר.
הוא יוצר.
באמת?
בחיי.
נשבע לך שאמרתי למישהו קוראים אלדד ציטרין, זה שם של יוצר.
הוא מוזיקאי.
הוא עושה, איי, רציתי להגיד, נו, אמנות וידאו, וידאו ארט.
הוא עושה גם וידאו ארט, אבל...
באמת?
אבל הוא גם מוזיקאי. ואחד הדברים היפים במוזיקה שהוא עושה, הוא עושה מוזיקה, מה שנקרא. מי שיחפש אלדד ציטרין?
זה לא ביונסה?
כן.
לא ביונסה, שנייה.
זה ביונסה.
אה, נכון.
אז הוא עשה קטע הופעה עם ליאורה יצחק, שהיא זמרת ישראלית, אבל היא שרה בסגנון הודי. וזה מוצלח מאוד. אז פניתי אליו. כיוון שראיתי שהוא שם את זה בכל הפלטפורמות שיש, ואמרתי לו, תגיד, אכפת לך שנשים את זה פה? ואז הוא אמר לי, צריך לבקש רשות מביונסה.
יפה.
אז אני לא אבקש רשות מביונסה. אבל אני אגיד שיש לו גם כמה הופעות, אני חושב, ראיתי מלא שירים שלו, וזה ממש...
זה הקטע אבל שהוא הופך דברים להודי?
לא, יש לו ממש, שירים טובים, שווה להיכנס. אז יש לו... אני לא מכיר את המקום הזה. בראשון התשיעי הופעה בעל גג העולם בטבריה.
טבריה זה כשאתה נוסע לצפון?
כן. וב-13 ו-15 בספטמבר יש לו הופעה בפסטיבל הפרינג' בחיפה. אם עוד יש לנו מאזינים בארץ, אם נשארתם איפשהו, אני ממליץ ללכת לראות, לקנות כרטיסים, זה ממש שווה. כי זה ממש נחמד. זה היה פרק טוב, סך הכל.
כן. מה עוד אתה מספר? למה יש לך על היד... אזיק אלקטרוני.
התחלתי לחטוף מיגרנות בזמן האחרון.
כן.
ואז גיליתי שאני לא שותה מספיק, ממש. אני לא שותה מספיק בכלל.
זה רופא אמר לך?
לא. כשהתחלתי לשתות, אז נעלמו המיגרנות. אז קניתי מכשיר שהוא גם שעון, אבל הוא לא רק שעון. הוא נקרא גובי 2, G-O-B-E-2, שבודק לך כל מיני ויטלס. אחד הדברים שבודק זה מצב השתייה שלך, טוב שנזכרתי. זה מצלצל לי איזה 5 פעם ביום, כל הזמן תשתה, זה נודניקי כזה. אז שמתי את זה. הוא גם בודק דברים אחרים, דופק ולחץ. גיליתי שאני מאוד רגוע כשאני אשן. איך שאני מגיע לעבודה, רמת הסטרס שלי עולה.
באמת?
לגמרי.
לא נראה לי אחד שנראה בסטרס בעבודה.
זה לא משנה, אני לא נמצא בהיי סטרס, אני נמצא במדיום סטרס. אבל אני לא נמצא בלואו סטרס, בבית אני בלואו סטרס.
ולא חשבת איך לרופא, כאילו עושה בדיקות דם וכל מיני דברים כאלה?
לא, אתה יודע, אני כבר אגלה את זה בחימו.
בחימו. אני דווקא התחלתי ללכת יותר לרופאים ולבדוק דברים.
מה בדקת פעם אחרונה?
הלכתי את הבדיקה השנתית שאני לא עשיתי.
אפי, זה נראה לך דלקת? זה נראה לך אדום? מה זה הפריחה הזאת?
לא יודע, אבל שים תחתונים, זה לא לעניין. לא, אז עשיתי בדיקה, ואז אמרתי לה, כן, יש לי לפעמים כאבים בחזה כאלה, ויפים חדים בתקופה האחרונה לרופאה. זו בדיקה שנתית, ששואל לך כל מיני שאלות, ואז היא אומרת, טוב, בוא נעשה לך אק"ג. במקום, באו, חיברו אותי וזה כזה. אק"ג זה הבדיקה, שגם אם אתה לא בלחץ, היא הכי מייצרת לחץ, כי...
אתה לא עכשיו... מבין מה אתה רואה.
לא, זה לא שאתה מבין מה שאתה רואה. כל השלב עד שעושים לך אק"ג, זה כאילו הסצנות הכי קשות בסרטים, זה המסקל טייפים הקטנים האלה. לא גילחו.
לא גילחו?
גילחו. זה כזה מלא מסקל טייפים קטנים כאלה.
אני כל פעם הוא עושה לי אק"ג. כל פעם הוא עושה לי אק"ג. וזה מה זה כואב? כי בזמן אנחנו נתחיל לשים וזלין, ואז זה פחות כואב. ככה, כגזע שהוא דוחף לך שתי אצבעות בתחת, נכון?
כן.
עד המרפק.
עד המרפק.
עד המרפק שלך הוא דוחף.
ואז כשהוא פותח וסוגר את היד, הוא עם יד שמאל עושה עם כמו אלקטרודות. עם עד כזה, ואז...
הוא ממשמש לך את השקדים דרך הישבן.
נו. אז עשתה לי אלקגע. ומה היה לי עכשיו? אף לי, אף לי, וואי, הרגשתי מה זה זקן. נו. אכלתי איזה מין מתיקה.
כן.
נסעתי באוטו של איטל, באקספלורר. ולה יש, אני יודע, אני דואג ש... אני מנסה שסביבי לא יהיה מתוק.
כן.
וכשאני בבית, וכשאני בלעד דברים של איטל, אני יודע שבכל דבר שאני אגע, אתה יודע, זה כזה... כאילו, כל דבר נראה רגיל, אצלנו בבית, או אצלה באוטו, התיק שלה, או המשרד שלה. אני בטוח, לא הייתי במשרד שלה, אני מבטיח לך, אתה תיקח מגירה רנדומלית, אצלה אתה פותח, כי יהיה לך את הממתקים הכי שווים בעולם.
אוקיי.
אז בקיצור, נסעתי בפורד, ואז הרמתי את ה... לא את הכפפות, אתה, איך קוראים לזה, איפה שם את הידיים?
כן.
היד ימין, שאתה נורג. מרים, היה שם כזה, כזה כמו גולדפיש כאלה, אבל מתוקים כאלה שמצופים בסוכח המצמץ.
אוקיי.
שמתי בפה, עשיתי, מתוק, ואז אני אוכל, ואז הרגשתי שכל הכתר שלי בשן התוכנת פשוט יצא, ולעסתי אותו איתי מברזל, זה כאב לי בפה, הוצאתי, ואז תורי כזה, אני נוהג, ואני מנסה להפריד שן ענקית מגוש ורדרד.
אתה יודע שאין לי, אין לי כתרים?
בוואן?
באמת.
אז זהו, אז רציתי לקבוע את הרוצל לרופא שלי, ולא הצלחתי, והיה לי מלא בלגן בעבודה, מלא עבודה, מלא זה. הגעתי אחרי שבוע ומשהו. עכשיו, את הכתר בינתיים שמתי במגירה.
כן.
בינתיים אני הולך כזה עם, אתה יודע מה זה כתר? זה יושב על מין שן עתיקה כזאת, שסיימה לי גדול, סיימה את חייה. וזה, זה, כאילו, אני נראיתי כמו איזה...
גמל.
אבל זה הקדימה, זה מאחורה.
אוקיי.
אבל כל מה שאני מסתכל במראה, אתה רואה משהו מזעזע כזה נשאר לך בפנים.
כן.
זה כמו להיכנס מתחת לבית.
כן.
נכון? מריח זה, זה יושב על זה? נכון? ואת הבית בינתיים שמתי במגירה. עכשיו, אחרי שבוע, סוף סוף היה לי תור, ולקחתי את הכתר הזה, ובאתי לרופאת שיניים. עכשיו, אני מסתכל, כל הכתר מבפנים מלא אבק, סלש אורגניזמים אחרים שחיו בתוך הדבר הזה. אני מביא את זה, ואתה יודע, זה רופאת שיניים.
כן.
היא אמורה לראות חי הרבה יותר מסובך מזה כל יום. עשה לי... היה לי על המבט כזה שכאילו היא אמרה, איו, מה זה? היה לי המבט של איכס, מה זה? מגעיל. אני אומר לה, זה היה במגירה שלי שבוע, זה נראה לי כמו אבק, אז היא עושה לי, כן, תן לי רק להמיס את האבק מגירות הזה, ואני רואה את השם הזה באיזה חומצה גופרתית. ואז היא מסתכלת, והיא אמרה לי, טוב, את זה לא נחזיר. היא עושה לי, מתי את שם לך? אז אמרתי לה, לא יודע, לפני לפחות עשור, אם לא יותר.
אולי... כבר לא משתמשים בחומרים אדיאקטיביים.
כן, כן, לא, היא אמרת לי, זה כתר שעושים מאלומיניום או מאיזה ברזל שצבוע וכבר לא עושים, זה הם שמים או כתר מברזל כאילו שהוא נראה ברזלי, או מזריקוניום. רק תחתום פה על 700 דולר, חתמתי, זה עלה לי איזה מלא כסף, אבל זה היה חוויה מנורא.
ועל המקום היא עשתה?
אז היא עשתה לי כתר זמני, ועל המקום, שזה סתם נראה לי לקחה מסטיק קשה ועם האצבעות פיסלה אותה לפי של תוכנת ודחפה לי לפה. אבל לפי זה, אחרי זה אתה עושה, אתה נותן ביס בפלסטלינה.
יק.
לא, אתה נותן ביס בפלסטלינה, משהו כמו שתנקות, ואז אתה מוציא את זה, ואז יש להם כזה... בסדר, ולפי זה מייצר...
אבל אתה מחזיק בפה איזה דבר כזה, לא?
כן.
יו, אני
לא מסוגל. זה הדבר הכי גרוע שעזקתי בפה.
אני לא מסוגל, אתה יודע, יש לי רפלקס הקאה מטורף.
באמת?
יש לי...
אני בעולם לא צריכתי להקיא מרצון.
כשאני הולך לרופא שיניים לעשות את הצילומים, הם נותנים לי את הפלטה הקטנה הזו של הילדים.
של הצילום?
כן. של הילדים, וזה בטעם טוט גם. ואני עדיין... ואז הרופא אומר לי, תשים את הראש למטה, תקח את הלשון אחורה. תן לי 5 דקות, תספור עד 5 בלב.
אבל לא יודע, אני לא יודע אם זה רק משהו שהתחיל, לא יודע, אם אילן היה במרפאת שיניים בארץ, או לחיה...
למי היית הולך? ואני פה הולך, כן, אני כל 3 חודשים, ניקוי...
תקשיב, יש לך נטפליקס במסך גדול?
לא, לא, לא.
תקשיב, תקשיב ותקשיבו לי, טוב, אני אעשה פה פרסומת למרפאה שאני אמצא בה עכשיו, בבלמונט.
נו.
קיצר, אתה יושב, בתך מדברים איתך על כל מה שאתה תקשב, וברגע שמתחיל המשהו שכואב לך בגולגולת הזה, אז היא אומרת לך, מה אתה רוצה לראות בנטפליקס? ואז אני, אתה יודע, כולם רואים נטפליק, אז אמרה, כן, אני רוצה להמשיך את הסדרה הזאת שלי, שמים לך אוזניות מבודדות רעש,
ומסע חנה... אבל זה לא יכול לבודד לך את הרעש, הרי זה מגיע דרך הגולגולת.
אבל לא משנה, אתה עכשיו מרוכז בעלילה, תקשיב, זה גאוני, היא עשתה לי פה, אתה יודע, איפה היא סידרה לי שם את התוכנת, ואתה רואה, אתה עובדת על זה, והיא אומרת, כן, יש רק קצת רעת בתוך הגועל נפש וזה, ואני שומע את כל... ואתה שומע את זה מבפנים, אתה שומע רק את הבאס. כמו שעושים לך חפירות מתחת לבית, זה מה שהיה לי. והקטע הזה שיש מסך נטפליקס ענק בפרצוף שלך עם אוזניות מבדות רעש, אתה לגמרי לא חושב על זה שכרגע היא לגמרי פותחת לך את הלואה וזה. זה גאוני, תקשיבו, נטפליקס... פשוט טלוויזיה עם סרטים שאתה בוחר.
אני מרוצה. אתה זוכר, בארץ אנחנו הלכתי לרופא שיניים שהיה ממש ליד הבית. בלייכר.
זיכרונו לברכה.
זיכרונו לברכה.
נפטר, לא מזמן.
מה זה? אבל לדעתי הוא היה סוג של קצב, לא?
אליל.
רופא אליל?
הוא היה אליל או שרופא אליל שני?
נגיד גם שאחיך אילן גם יושב איתנו פה. אילן, איפה היית? איפה טיול? איזה טיול עשית?
הייתי בלייק טאור.
לידינו. היינו בדונר.
בדונר? כן. אז אני הייתי בסטרוברי.
אוקיי.
לא הייתי בלייקטאו באמת, זה 40 דקות משם.
ומה עשית?
טיפסתי.
על מה טיפסת? טיפסת על קפיטן?
לא.
אף פעם לא?
לא.
זה מסוכן, נכון? על קפיטן? על קפיטן זה איפה שהוא היה...
זה חבל.
כן, כן, אבל זה שהיה הוא מטפס בלי חבלים מת שם, נכון? היה זה אחד מטורף כזה.
לא, מצחיק. דווקא הוידאו הזה קוראים לו דן אוסמן.
כן, 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 כן. והוא אחרי זה עשה איזה משהו עם חבל, והוא לא בדק את החבל.
כן, אבל זה לא היה בעל קפיטן. אני אספר את זה אחר כך, אבל מה שהיה מעניין בהקשר של לייק טאו, זה שיש שם את המסלול הזה, בעצם, שאתם, המסלול הכי ויראלי, נראה לי הווידאו הכי מפורסם של הטיפוס בעולם, מה שבדיוק עלה לך לראש עכשיו.
כן.
אז המסלול הזה שם, וטיפסתי אותו.
שזה דן אוסמן עושה את ה...
בירז ריץ'.
בירז ריץ' בלי חבל.
כן.
מתאמן עליו מלמל בלי חבל, ואז ראית אותו מסלול.
כן, ואז הוא עושה את זה בארבע... ואילן עשה את זה עכשיו. ואז הוא עושה את זה בארבע וחצי דקות, ואני לקח לי בערך לשים את ההגינה הראשונה ארבע דקות.
כמה זמן לקח לך כל המסלול?
שעתיים וחצי.
אז הוא עשה את המסלול הזה שראית בווידאו, שציינת.
כן, זה די קל.
וזה נראה כמו אל קפיטן הזה, לא זה, נכון?
לא, זה די קצר. זה שלושה פיצ'ים ו...
מה זה פיץ'?
פיץ' זה מקטע, נראה לי בעברית.
יכול להיות.
איך מחלקים דברים לפיצ'ים?
לפי אורך חבל, בערך מקסימום של פיץ' זה בין 30 ל-50 מטר.
רגע, רגע, למי שלא יודע... כן, נכון? אילן הוא מטפס מקצועי.
לא יודע אם מקצועי זה עניין, אבל
מטפס שיודע מה הוא עושה. אבל זה היה המקצוע שלך גם.
כן, אבל אני לא מרוויח על זה כסף.
כבר לא.
כבר לא מרוויח על זה
כסף. כבר לא מרוויח על זה כסף, כן.
בדרך כלל פרופשיונל רוק קליימר זה אנשים שמספונסרים על ידי חברות, עושים דברים גדולים.
יש בישראל כאלה?
יש מספונסרים, אבל לא... כן, יש.
אבל הם צריכים לעבוד למחתם גם בקשר?
יש כמה ספורטאים בספורטיבי. בתחום הספורטיבי של התחרויות שעושים חיל.
ספורטיבי זה הריצות?
לא, בגדול, זה יותר מורכב, אבל אני מדבר על הספורטיבי פלסטיק, על איפה שהאינדור.
אוקיי.
איפה שזה מדיד יותר, וזה יהיה באולימפיאדה גם הקרובה.
וואלה.
כן. זה משהו חדש. ב-2020 ביפן יהיה לנו...
מדליות...
לא יהיה לנו מדליות ישראל, אבל נראה לי.
רגע, בוא נשאל את השאלה הראשונה. האם יש בארץ אנשים שחיים...
מטיפוס?
מטיפוס, לא...
לא עובדים בזה כמדריכים.
לא, יש אנשים ש... לא נראה לי שיש מישהו שמסתחרר מזה בכסף, אבל יש כאלה שמקריבים את החיים שלהם בשביל זה. זה אומר שהם עובדים...
בעבודות חק?
הם כאילו מתעסקים בזה, הם מתאמנים לפחות 10 פעמים בשבוע.
אבל יש להם עבודה יומיומית שהיא לא זאת.
לרוב זה ילדים בגיל, מתחת לגיל 20, אז כאילו ההורים שלהם איכשהו מאמנים אותם נראה לי. יש אנשים קצת יותר מבוגרים שמקדישים את הזמן שלהם בזה, אבל אף אחד לא מתפרנס מזה שהוא מטפס. זה הנקודה שלי. לא שאני מכיר לפחות, אולי יש.
כן.
פה בארצות הברית גם יש, אבל זה כבר בוד... זה עשרות.
טוב. אני ראיתי לפני כמה זמן באיזה סרטון בפייסבוק, על איזה בחורה, ילדה סינית, שאומרים שהיא העתיד של הטיפוס.
לא סינית, היא אמריקאית.
היא ההורים של הסינים.
יפנים.
יפנים. טוב, זה אותו דבר. אתה חייב לתקן אותי על כל דבר.
ישראלי מישראל עושה לך פה סדנאות קליפורניה למי והשמאל.
אוקיי.
כן, אשימה. זה ככה קוראים לה?
נשמה?
אשימה.
אשימה.
כן, והיא ילדת פלא כזה, כולם מכירים אותה מהשיבת 11 כזה.
כן, הוא שהיא העתיד של הטיפוס, היא עושה דברים שאף אחד לא חשב.
כן, אבל זה כזה סיסמאות, כזה, כי כל הזמן פתאום יש את העתיד של הטיפוס החדש.
הרונלדו הבא.
כן, בדיוק. אבל היא, כן, היא משהו משוגע. היא עדיין לא... הביאה משהו משמעותי בבוגרים, אז כאילו...
מה זאת אומרת?
מה מביאים?
מדליות.
יש מדל... לא, אבל איך עושים תחרות טיפוס? זה זמן, כמה זמן אתה מגיע ללמעלה?
באולימפיאדה היו שלושה מקצים, שאחד זה בולדרינג, שזה טיפוס עד 4-5 מטר, מעל מזרון, צעדים מאוד קשים, יותר הייתי מגביל את זה בהרמת משקולות לדחיקה אחת ממש חזקה של משקל.
אבל זה תמיד נמדד בזמן?
לא, זה רמה, לא. יש לך זמן שאתה צריך לפתור את הבעיה. כאילו, יש לך מסלול שאתה צריך לטפס אותו בכמה שפחות ניסיונות.
מי מגדיר, אבל הרי אני זוכר, זה V1 עד V6, משהו כזה, נכון?
לא, היום זה עד V16, אם אין אותה.
V16?
כן.
טוב, אני ראיתי V6 ולא הצלחתי יותר מ-V4, אני חושב.
לא, V7, V8 זה דירוגים שאני מטפס.
לא, בסדר, אבל אני אומר, אבל כשאתה מסתכל על קיר, יש דרך אבסולוטית להגיד איזה, מה הקושי שלו?
לא, יש גיידבוקים, נגיד אם אתה בחוץ.
כן.
בדרך כלל. אתה יכול לשער שאם אתה רואה איזה משהו מאוד ברור, איזה קו, נגיד איזה סדק, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה נראה קשה. זה נראה קשה לי, זה נראה יותר קל. אתה יכול לשער, אבל לרוב אתה הולך, רוב המטפסים הולכים לפי גיידבוקים.
אוקיי.
ומי שקובע את הדירוג זה בעצם הבן אדם הראשון שטיפס את זה, וכל האנשים אחריו, מי שהצליח את המסלול יכול לקבוע, להגיד גם מה הדירוג.
לא, אבל כשאתה בונה, אתה הרי בנית גם...
אנחנו מדברים על אינדור עכשיו.
עכשיו שאתה עושה אינדור.
ערוץ סתר הוא בדרך כלל מי שקובע את זה. אבל זה לא עוד פעם, זה מאוד אפור, כאילו.
הבנתי, אבל באולימפיאדה הולך להיות, צריך לקבוע
כן,
משהו?
כן, אבל הדירוגים, הם יודעים, יש רוץ סטרים למשל, שזה ממש המקצוע שלהם, כאילו. הבנתי. מרוויחים מזה כסף, הם פרופשיונל רוץ סטר, אז כאילו, גם פה זה קורה הרבה.
וואלה.
מזה יותר קל להתפרנס, כי יש מי שיש
אז שנייה, למי שממש לא בקיא בעולם הטיפוס כמוני, בגדול, עולם, כאילו, ספורט הטיפוס, או העניין של הטיפוס, זה שיש מסלול שהוגדר מראש לרוב, נכון? שהיה רוץ סתר.
איך אנחנו מדברים
באינדור, כן? בוא נתחיל באינדור, כן? מסלול שהוגדר מראש, אחיזות שהוסמו בצורה מסוימת, והמטרה שלך זה להגיע מהתחלה עד לסוף.
כן, בלי להשתמש בחבל, או באמצעי, פרי קליימינג, כאילו. החבל הוא שם משמש רק לשם מפתוח.
כן, אז המטרה שלך זה להגיע מאלף ועטף, עד סוף המסלול.
בדיוק.
והמדעת שלך זה כמה פעמים אתה נופל, ואו בכמה זמן עשית את
זה? עכשיו, זה נהפך להיות ליותר מורכב, כאילו הדברים האלה. כי יש לך כל מיני achievements, כאילו. יש לך משהו שנקרא on-site, שזה מעולם לא ראיתי את המסלול, אני לא יודע איך הוא נראה, אני לא יודע...
זה כמו פאורפוינט קריוקי. מראים לך מסלול ותפס אותו.
כן, אתה כאילו כשאתה תופס את האחיזה, אתה כבר פתאום, כשאתה רואה את האחיזה, אתה
רואה את הראשון. ברגע שנכנסתי למסלול, עד שהגעתי למעלה, אני לא יכול ליפול. אוקיי? זה נקרא on-site. אין לי שום מידע, אף אחד לא אמר לי מה הולך להיות שם, אף אחד לא אמר לי תעשה את הצעד הזה ככה וככה.
אתה פותר את זה תוך כדי שכואבות לך ידיים.
אתה מתכנן מלמטה כל עוד שלא נגעת בו, אתה יכול גם לקחת, הרוב לוקחים משקפת, ומנסים לבחון את האחיזות מלמטה.
וואו.
זה בשביל האונסייט. ואם הצלחת את זה פעם אחת בלי מידע, זה נקרא אונסייט. זה בערך ה-achievement שהכי נחשב, כאילו.
כי בעצם זה בלי ללמוד, זה...
זה כן, זה כאילו...
ג'אז.
זה בערך הכי, כאילו, כמה שפחות מידע, וזה ממש כאילו... אונסייט, כמו שזה...
וגם שם בסוף, נגיד, שני אנשים עשו אונסייט, כן?
כן,
אבל... מי שמנצח זה מי שעשה אותו הכי מהר?
לא, זה מי שהגיע הכי גבוה. בליד, כן? בהובלה. במקצה הזה.
אוקיי.
מה זה בהובלה?
ליד זה בעצם, אנחנו מובילים את החבל מלמטה למעלה, על ידי, מעבירים את זה דרך ה...
מי ששם את השקלים.
שקלים, או שאנחנו קוראים לזה קוויק דרוז. וזהו, ומי שמגיע למעלה, מי שמגיע, סופרים כל, בעצם כל צעד או אחיזה נחשב נקודה.
כן.
יש בפנים עוד כל מיני ניואנסים, אבל בגדול מי שמגיע למעלה.
אני ותמי התחלנו לטפס לפני שנים בקיר הילד, שאתה ניהלת אותו עד לא מזמן.
כן.
אני לא בנוי לטיפוס, כמובן, זה היום ונורא.
כן, רק לא ברמות הכי גבוהות שיש.
אני בנוי לטיפוס במדרגות.
אולי למחלה, לטיפוס.
כן. אבל זה היה כיף, האמת זה התחלנו בערך פעם בשבוע, ואז אתה פשוט לא יכול לסגור את הידיים, בפעם הראשונה אתה לא מסוגל לסגור את הידיים, כי שרירי העמות נורא נורא כואבים, אז הגענו לרמה שהיינו...
אז אתה לוקח חזה אוף סם במיקרו כמה דקות?
כן, ברמה שהיינו הולכים 3-4 פעם בשבוע, ועשינו קורס הובלה, ובקורס הובלה הבאתי איזה גליץ' פעם אחת, והחבל הסתבך לי בין הרגליים, והיה לי רוק ברן, בעומק של איזה סנטימטר.
נייס.
משהו כמו 0.5 סנטימטר מהביצים. זה משהו מזעזע זה היה. ואני לא זוכר, המדריך שלנו אז ישר הביא בוסם ושפך לי לשם.
אוי, רואי.
זה נורא, זה נורא, זה כאב.
הייתי עושה לך פה, במקום.
זה כאב נורא. נורא. כן, רוב אבל, ממש נהנה, אבל ממש נהננו מזה, ואני...
אז בוא נעשה את זה שוב.
צר לי...
מה?
אני אפילו, אני מוצא יותר גרוע מה שהייתי אז.
מעולה.
אני אשמח ללכת.
אני תמיד אומר שכל אחד שיכול לטפס על סולם יכול לטפס. זהו.
בגלל זה אני לא מתקרב לסולמות גם.
באמת, כאילו. וזהו, מבחינת מה שדיברנו על הדירוגים, אז הרמות הכי קשות נעשות, זה עוד ניואנס שנקרא Red Point.
אוקיי.
שזה בעצם אני יכול לעבוד על המסלול. בעצם אני יושב על החבל, אני מנסה את הצעד, אני מנסה לפתור אותו.
אתה נתנה כאילו באוויר מתנדל.
כן, אני יכול לעבוד, אנשים עובדים על רד פוינטים גם שנים.
אוקיי.
כן, יש לי חבר, אחד הטובים שלי, עובד היום על המסלול הכי קשה בארץ. הדירוג שלו זה עדיין לא יודעים, כי אף אחד לא טיפס אותו, לא הצליח אותו.
מה זה לעבוד? הוא שם את האחיזות לשקלים?
הוא כבר איזה קרוב לשנה או שנתיים מנסה, זה אאוטדור, כן? מנסה להרכיב את כל הבעיות שיש בתוך המסלול. זה אומר לחבר את הצעדים בפרי. אם אתם מבינים מה אני אומר.
כן, בגדול.
וזהו, והמטרה הסופית היא בסוף להצליח את זה מלמטה עד למעלה, בלי ליפול, ובלי להשתמש בחבל, ובלי לשבת על החבל. ואולי זה יקרה. זה דורש ממנו הרבה דברים.
ואז זה כאילו מונומנט, זה כאילו אילן יצר מסלול, וקוראים לו אלמנה השחורה, והוא הביא תשע.
מישהו, אם אני לא טועה, זה דניאל יצר, כאילו לא יצר, הוא החליט שיש פה קו, בחן את זה, קדח הגינות.
זה כמו מתמטיקאי שמייצר בעיה, אתה יודע, ואז אחרים צריכים לפתור.
כן.
וזהו, אז הוא קדח את הבולטים ויש שם מסלול ועדיין אף אחד לא יצטרך.
אתה צריך לבקש רשות ממישהו שאתה עושה את זה?
יש כל מיני אתיקות לגבי הדברים האלה. בארץ יש כאלה ששמים רטג, ששמים לך סרט אדום, ואז אתה לא יכול לטפס את זה עד שהם לא טיפסו את זה.
לא, אבל אתה הולך נניח לרשות להגנת הטבע.
כן, יש עם זה הרבה בעיות, זה כבר סיפור, זה פרק שלם לדברים האלה.
לא, תגיד מה...
ישראל היא לא מקום שמעודד טיפוס בגדול.
אוקיי.
יש הרבה מלחמות בין המטפסים לרשות הטבע והגנים, רט"ג, ואיפשהו מנסים למצוא את העמק השווה, אבל זה לא באמת קורה.
תמיד, אחרי חצי שעה אני נזכר לבדוק אם אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים.
כן, אני בדקתי כבר.
כן. אני, הטיפוס הראשון שעשיתי בחוץ, אני חושב שעשיתי רק טיפוס אחד בחוץ, עשינו בתאילנד.
טונסאי.
מה זה?
ריילי ביץ'.
בריילי.
כן, זה גם אני.
וזה היה קשה. פי אלף יותר מכל אינדור שעשינו. וזה אפילו לא היה, לא היה אינקליין, או זה לא היה שלילי ולא שום דבר. זה היה פשוט קשה ומפחיד.
מפחיד, זהו, בעיקר נראה לי המפחיד זה מה שהקשה עליך.
כן.
כי בתכלס יותר קל לטפס בחוץ. לי נגיד הרבה יותר מרגיש בנוח לטפס בחוץ.
כי מה, כי יש יותר חורים לידיים?
כי יש לי הרי, כי בקיר טיפוס מישהו בנה את המסלול הזה והוא דואג שזה יהיה sustained. כאילו שזה יהיה לו איזה רמת קושי מאוד ספציפית, ושהוא יהיה לו, ובטבע זה פשוט מה שנוצר, ויש הרבה יותר מקום לאימפרוביזציה, כאילו. לא יותר.
זה המש... זה... אתה טיפסת?
קצת.
בחוץ?
לא.
בחוץ לא יצא לך, לא.
לא, זה ממש הפחיד. ממש הפחיד אותה. אבל לא היה לי, כן, זה ממש מקום מגניב לאללה, ועשינו את זה סתם על איזשהו...
כן, גם אני התחלתי שם, מבחיל, להוביל.
כן? זה מקום מגניב מאוד.
מקום מדהים.
אתה רוצה לדבר על דברים?
על מה אתה רוצה לדבר? אני חושב ש...
אתה יודע שקניתי טסלה? לא, סתם.
ראיתי שאילון מאסק התבכיין, ממש בכה בדמעות תנין באיזה... או ככה לפחות אמר המראיין.
כן.
משהו באיזה רעיון.
לדעתי הוא הסתבך קשה עם הטוויט הזה. הוא לא יודע איך הוא יצא מזה.
אתה חושב?
אתה יודע, אמרנו את זה להרבה רבים וטובים, כמו טראמפ, כמו ביבי. השתמשתי במילה, אני לא יודע איך הוא יצא מזה די לוסלי בתוכנית הזאת. אבל הטוויט הזה שהוא אמר שיש לו את הכסף, הוא הולך לקחת את החברה לפרטית, והמניה זינקה בטירוף מאז, ומאז היא מתרסקת. לדעתי כן. לדעתי אפילו אם הוא לא יסתבך עם ה-SEC.
הוא מסתבך כבר עם ה-SEC.
לא, אם... שוב, מה זה? הוא מסתבך, אבל אם... גם אם זה לא ייגמר בזה שה-SEC יתלשו לו את הביצים, רק ייתנו לו קנס גדול.
הבורד.
הוא יכול לאבד את הג'וב שלו מזה. וגרוע מזה, אם היו מגעים עם הסעודים, תראה, שוב, אני קטונתי מ... אני שונאת אלה שאני יודע... אני אגיד לך מה הבעיה עם גוגל, נכון?
כן.
אני קטנתי להגיד מה הבעיה עם טסלה, אבל... נגיד, בוא נשאל אותך איתי, נכון?
כן.
יש לך מסע ומתן עם הסעודים, לגייס את אחד...
אל תגלה.
נגיד ויש לך מסע ומתן עם מדינה ערבית אלומה.
כן.
שיש לנו או אין לנו יחסים איתה.
אוקיי.
כן? וזה הולך להיות העסקה התשקעה הכי גדולה בהיסטוריה בגדול. זה צריך עשרות אם לא מאות מיליארדים, כן? ונניח ובאמת אתה, כמו שהוא אומר, אתה פוגש אותם, ואומרים לך רק תגיד לנו, ויש לנו כסף אינסופי ובלה בלה בלה בלה. ונניח, והוצאת הטוויט, שיש לך משקיעים והכל סבבה, כן? אבל אין שום דבר חתום. ונניח ושנייה אחרי זה אתה חוטף עזרה מה-SEC וכל העולם יישב לך לתחת, ואז אתה צריך לפרסם פוסט נורא כעורכי דין שלך פרסמו, שאתה מסביר שבהם היה לך כמה פגישות טובות עם הסעודים, ודיברתם על מחירים, אבל שום דבר לא חתום. אתה חושב שיש לך את אותו לברג' במסע המדען שהיה לך לפני דקה?
לא.
לא. בגלל זה, לא, בגלל זה עסקאות ומחירות ו, וראונדים שאתה עושה לא מפרסמים, ובדרך כלל אם מישהו מפרסם, הוא מפרסם כי זה לא יקרה. רוב מה שקוראים בעיתונות של זאת וזאת קרובה למכור לגוגל, נכון? החברה היחידה שאנחנו מפולד להשתמש בה כדוגמה, הסטארט-אפ הישראלי וזה במגעים מתקדמים למכור לגוגל, זה אומר שאין ולא יקרה, אלא אם איזה אידיוט הדליף. הדלפות של עסקה שבאמת, באמת, באמת עומדת לקרות, לא קורות למעט מקרים בודדים שבהם זה באמת משרת את אחד הצדדים. אז עצם זה שעכשיו כל הסיפור הזה עם הסעודים הוא ל... הוא לא רק בחוץ, הוא בחוץ לתחתונים, מה שנקרא. כל אחד יכול לקרוא ב... כי... אז אני חושב שמאז זה לא נתחיל, לא מסק, התחיל בגדול לעשות הרבה פוסטים עם די קורא לב. אתה יודע, מי שרואה את זה, הוא דיבר על זה שהוא נותן את הנשמה. ושהוא די גומר את החיים שלו לסיפור הזה. בן אדם שווה 10 מיליארד וכל היום במפעל. אבל בסדר.
אני לא מרחם עליו.
על מי אתה כן מרחם?
על מר גולדן. על מי אני כן מרחם? יש לי איזה חברה בפייסבוק שאני מרחם עליה.
אוקיי.
חברת פייסבוק שמצבה בבית לא טוב. זהו. אני לא יכול להגיד תמיד סיבות של פרטיות. היא לא בדיוק חברה, היא לא בדיוק בפייסבוק, אבל יש לי איזה חברה שמצבה לא טוב בבית, אני מרחם עליה.
כן, טוב. מה רוצה לספר לך?
גמרתי ספר מעולה.
וואלה.
לשמוע. זה נקרא 15 החיים הראשונים של הנרי אוגוסט. זה בחור, אני לא אוהב פה שום דבר, זה... זה מישהו שכל פעם שהוא מת, הוא חוזר לתחייה באותה נקודה שהוא נולד. הוא חי את החיים מחדש, זה הכל.
כתינוק? לא.
הוא מת תינוק, ומרגע שהוא מבין מה קורה מסביבו, אז יש לו את הזיכרונות מהחיים האחרונים.
את האינטליגנציה.
כמו ילדים דרוזי.
כן, כן, כן.
הוא ילד דרוזי.
כמו הילד הדרוזי.
שהוא רע פפה פיג.
כן. וזה ספר ממש 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 מעולה. ממש. נהניתי לשמוע אותו, מזמן לא שמעתי ספר אודיובוק טוב. ממש נהניתי מזה.
זה מצחיק, כי אני שמעתי בעבודה, לא יודע אם אצלכם משתמשים בזה, יש הרבה קלישאות בניהול, במיוחד ניהול טק, על משהו שנקרא first principles, עקרונות ראשונים או עקרונות ראשונים.
כן.
אתה נהנח כי אתה שומע את זה גם הרבה.
אני ניסיתי להימנע מזה, אבל אני שומע כל מיני אנשים חשובים בעיני עצמם, תמיד רוצים לחזור, רוצים לדבר איתי על first principles.
אז מישהו בא ואמר לי בעבודה את זה, מישהו בכיר.
כן.
אתה בא עם איזה רעיון וזה וזה, אומר, תראה, הכי חשוב זה לחשוב על זה במתודולוגיה של first principles. ואני אומר להם, ברור. ואז הלכתי בסוף שבוע, החלטתי לברר מה זה, אחרי שאני מסכים עם אנשים די הרבה בעבודה.
כן.
וקראתי על זה, וזה די מעניין. כמובן שאתה עושה זה, אתה לא יכול שלא להתגלגל לאיזה וידאו ויראלי של אילון מאסק, שמסתבר שזה השיטת עבודה שלו,
כן.
אבל זה נחמד, זה מין כזה עיקרון כמעט פילוסופי או מתודולוגי, אפיסטימולוגי.
אפיסטימולוגי, או...
כן. שכדי באמת לפתור בעיה בצורה שהיא לא בצורה של אנלוגיה, אתה צריך לפרק אותה, לאמיתות היסודיות שאינן ניתנות ליום.
עד לאקסיומות הבסיסיות של הקיום שלנו.
וגם אותן אם אתה יכול תפרק.
כן, בטח. אני ודקארט, אני ודקארט יחד, נעשה את החלוקה הזאת.
איזה, שימי דקארט? שמעון דקארט? מזה? מיהודה אלף שתיים בגן החום?
לא, אני מדבר על שימי דקארט, הבן דוד שלו, שגר בקיבוץ מעברות.
שהיה נוהג לגנוב חציר ולחלק אותו בחינם.
כן.
אז זה היה נורא מעניין, קראתי על זה היום הרבה. אני סתם נושא איכשהו להראות שאתה לא היחידי שמלומד פה, אבל זה כל מה שקראתי היום.
אוקיי. טוב, אני חושב שזה מספיק. אנחנו נתנו פה עבודה של 40 דקות כמעט.
אז אתה רוצה שנעשה סיכום? למדנו על...
מה למדנו היום? למדנו על טיפוס.
על הרבה דברים שאפשר לעשות עם כפות הידיים.
למדנו על טיפוס.
כן.
למדנו על פיליפ רות, ועל הספר המופלא, קובלנתו של פורטנוי. נכון, נכון, זו מילה יפה, קובלנה.
קובלנתו של פורטנוי.
כן,
פורטנוי. אבל הכי חשוב זה לקרוא את המהדורה הראשונה, כי קצת מהדורות שהיו אחרי זה קצת קלקלו את זה.
כן, תן לי לראות איך קוראים לזה בעברית. פורטנוי. פורטנוי, בעברית, נו. לא, יש מתופף כזה. בעברית קוראים לספר מה מעיק על פורטנוי.
צעיר. כל התרגומים האלה, זה כמו, נו, בדרך לחתונה עוצרים ללס וגאס.
כן.
הפורטנוי שתקע אותי. 2.5.
גברת תפתחי, זה
אני. זה פורטנוי. זה אני פיליפ רות.
אלכסנדר פורטנוי, וזה הכבד המופשר שלי.
מלחמה ושלום מת מצחוק.
אז למדנו על פורטנוי, למדנו על טיפוס, למדנו על קפיטן, למדנו על הבחור הזה שמטיפס בלי ידיים.
מי מטפס בלי ידיים? מי זה?
אם תראי בלי ידיים, בלי חבל התכוונתי.
למרות שאני בטוח שנמצא כזה וידאו.
אני ראיתי...
היום ראיתי מישהו שמצייר בידיים, ראית אותו? זה היה אווירה לי היום.
לא, אבל אני ראיתי את הבחור שמטפס בלי רגליים, שזה מרשים. יש את הבחור שעשה את השיחת תד.
יש לו הרבה פחות להרים.
האמת היא שדבר מאוד מרשים מישהו רוצה לראות, זה לראות טיפוס של עברים, תחרויות.
באמת?
אני בטוח שגם הם היו רוצים לראות את זה.
האמת היא, הדבר היפה בזה, שזה כמו קרלינג. קרלינג זה נקרא? אז זה שעושים המטטה?
כן.
כאילו המטטה. המאמן כאילו צועק מלמטה כל הזמן.
רגע, יש קרלינג של עברים?
לא יודע. מעניין.
לא יודע.
תחשוב שיש הונאה שגורם לעברים לעשות פוליש במסדרונות ומספרים להם שזכו קרלינג, חינם? עוד, 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 שמאלה, מה?
זה הזמן לעשות את החיקוי שלך של נכה צהל, עיוור.
איך עשיתי את זה? אתה יודע שלגמרי שכחתי את זה?
היה לך מבטא של אדולט
אילוז. תראה, אני לא יודע.
לא?
לא, זה היה ככה?
לא, היה יותר בחיין.
אוקיי, אני צריך להזין לתוכל לפני 3 שנים.
לא צריך.
אף אחד לא צריך.
אף אחד לא מאזין לתוכנית מלפני 3 שנים. ברכות לראם.
הוא אבא.
ראם הוא אבא. הוא בדיוק חזר, ראיתי שיש להם פרק היום, חזר מחופשת הלידה. אז ברכות, וכמובן לליפז. מה עוד? התקלקל לי הברביקיו.
המעשנת?
לא.
הגריל?
הגריל.
וואו, בסדר, לא, תקנה וובר חדש.
מגיע, כן, עכשיו יש את לייבור דיי, נכון? בסוף שבוע עוד שבועיים.
כן.
הנחות מטורפות. אתה מחפש דירה לזכור פה באזור?
כן.
אם מישהו מהמאזינים, פה בארצות הברית, ספציפית בקליפורניה, בוואלי, יש לו דירה להשכרה, אתה מחפש שותף, אילן מחפש...
לחודש ספטמבר בלבד.
לחודש ספטמבר בלבד.
זה מבצע לחודש ספטמבר, אחרי זה יהיה לכם קצת יותר.
בדיוק.
יאללה ביי.
יאללה ביי.